החיים מורכבים מאתגרים, מעין במפרים שמזעזעים אותנו לפעמים ואפילו מקפיצים אותנו גבוה מדי. גדולים וחשובים כתבו על הרעיות החיים ואיך להתמודד איתה. מאז השבעה באוקטובר תחושות הקושי התגברו, וכך גם ההבנה שכולנו כעם וגם כל אחד מאיתנו לעצמו נאלצים להתמודד עם המציאות החדשה שנכפתה עלינו פתאום. אז מה שונה ההסקט הזה מהסקטים אחרים? השוני הוא במפתחות להתמודדות, כלומר, בכלים שאספנו ופיתחנו מתוך הכאב הפרטי שלנו. אנחנו, איתי ורעות לב, נעלה בהסקט הזה את האתגרים והקשיים שהחיים זימנו לנו פתאום. אך, בד בבד, נשתף כאן גם את הכלים להתמודדות ולצמיחה מהם. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אל המסע, שבו תמצאו גם את עצמכם במסע שלכם, כי הרי לכל אחד מאיתנו המסע המאתגר שלו בחיים. שלום איתי.
שלום רעות. מה קורה?
אז אנחנו בפרק הראשון, בפודקאסט שלנו, לנצח במסע שלא בחרנו.
אז תשמעי סיפור. ילד בן 8, חוזר הביתה מבית הספר, רגיל, כמו בכל יום, נכנס, מחכה שאמא שלו תחזור הביתה, והיא עדיין בעבודה, ופתאום דפיקה בדלת. הוא פותח את הדלת, ויש שם שני אנשים במדים. באותו יום במקרה גם אחיו הגדול נמצא, אז הוא קורא לו שיבוא מן החדר, ואחיו מסתכל, הם שואלים אמא בבית, אז הוא אומר שלא, אז הם אומרים, איפה היא? אז הוא אומר, בעבודה, והם אומרים, אוקיי, וסוגרים את הדלת. האח הגדול מסתובב לאח הקטן ואומר לו, קרה משהו לאבא. אז האח הקטן שואל אותו, איך אתה יודע? אז הוא אומר לו, כי לאחד מהחיילים שם, היה תיק כזה של עזרה ראשונה, אז הוא בטח טיפל עכשיו באבא, והגיע אלינו. שני האחים פותחים את הדלת, יורדים במדרגות, מסתכלים עליהם, מתרחקים. ובזה זה נגמר.
או בזה זה התחיל.
כן, בזה זה התחיל.
מה התחיל?
כי אבא זה היה אבא שלי.
והילד הזה?
אני. והייתי רק בן 8. וזו הייתה מלחמת לבנון הראשונה, שלעי מלחמת לבנון הראשונה, 1984. ואבא שלי הגיע ביום, הוא יצא ביום רביעי, והוא הגיע ביום ראשון. בעצם הוא היה כמה שבועות, אבל אני זוכר שהוא הגיע ביום ראשון, והוא אמר שנשאר לו רק עוד שבוע למילואים, ואמא שלי שאלה אותו, איך הגעת? הוא היה בחיל הנדסה קרבית, ובדיוק בנו את הרכבל, הצבאי בחרמון, כי בזמן המלחמה, כשהשלג היה מאוד גבוה, היה קשה להעביר ציוד בין שני המוצבים שהיו בחרמון. אז החליטו לבנות רכבל בין המוצבים האלה. שכרו חברה אוסטרית, שהם הרי אלופים.
ידועים במומחיות שלהם.
עד לאותו הרגע, פחות או יותר.
כנראה.
כן, בבניית רכבלים. ומתפקידו כמפקד בחיל הנדסה, אז הוא באמת פיקד על העניין הזה מהצד שלנו, של הצבא הישראלי. והוא הגיע ביום ראשון, אני זוכר שפתחתי את הדלת, ראיתי אותו גבוה כזה, יפה כזה, בלונדיני, אבא שלי היה בלונדיני, לא קרח כמוני, הוא לא היה פרייר.
גם היה בלונדיני עם עיניים כחולות, ואני שואלת עם כל ילד מה קרה לזה. מזל שיש את יאלי.
כן. אז הוא נגיע, ואמא שלי שאלה אותו, איך הגעת? והוא אמר, היה לי טרמפ, באתי רק ללילה. אבל אני מסיים בראשון ואני מגיע בחזרה, שבוע אחרי. ובאמת זה היה כזה התרגשות גדולה בשבילי. והוא יצא, והוא הלך, וביום רביעי בבוקר הייתה את תאונת הרכבל הצבאי, קבל, שהחזיק את שני, את הקרון של הרכבל, השתחרר מאחד המוצבים, ופשוט הגיע כגל למוצב השני. היו שם שבעה אנשים במוצב, שבדיוק באותו רגע עסקו במלאכה הזאת של בניית הרכבל, ושישה מהם הצליחו לקפוץ פשוט לכל עבר ולהינצל, ואבא שלי התחיל לרוץ, הוא לא הספיק, הוא עמד במרכז החדר, והוא חטף את הקבל, אני חושב לחזה, אולי לראש, אני רק יודע שהיה לו ניתוח לב פתוח במסוק, 12 דקות שהוא עוד נאבק על חייו, ועוד לא הסכים להיפרד מהעולם הזה, למרות המכה העצומה הזאת שהוא קיבל. ובאותו יום, רביעי אחר הצהריים, הגיעו פתאום כל האנשים, וזה בא לי פתאום. הרגע הזה שינה לי את החיים. לתמיד.
זה בא לך פתאום. זה בא לאמא שלך, שהייתה בחודש חמישי. וסיפור בסוגריים, בתוך הסיפור שלך, שלאמא שלך יש חברים מאוד מאוד טובים, שגדלתם יחד באותה שכונה, ולאותם הורים...
זאביק ורונית, את מתכוונת.
זה הגיע פתאום 40 שנה אחרי, בשבעה באוקטובר.
רגע, אז רק נזכיר, זאביק ורונית רוזנטל, שהם באמת זה כמו... זה משפחה שלנו, והם היו דלת מול דלת, ואחר כך גם עברנו לגור בבית שלהם כשהם מכרו את הבית. הבן שלהם, עידו רוזנטל, מכונה קרידו, היה אגדה, הוא היה אגדה עוד כשהוא היה... כשהוא היה ילד.
עוד שהוא היה בתיכון, כשלמדנו יחד, אני זוכרת.
את זוכרת אותו מהתיכון, אני מכיר אותו מאז שהייתי בן 8.
וכולם זכרו דרך אגב שלא מתעסקים עם עידו רוזנטל.
עידו רוזנטל קרידו, שבסופו של דבר היה אגדה בשלדג, הלוחם הכי ותיק בשלדג, בלתי מנוצח, אני לא יודע. יש עליו המון סיפורים ובאמת מבצעי הלומי שם שהוא עשה בארץ ומחוץ עלה. אבל אישיות אמיתית.
וגם לעידו, לקרידו.
ומעוררת השראה.
אם הייתה דמות שהיית אומר, למי לא יקרה שום דבר, זה היה לעידו.
לגמרי.
בחוסן שלו. וגם לרונית וזאביק ולמשפחה, למשפחת רוזנטל, דברים באו פתאום כי סופו של דבר אנחנו מבינים שהחיים צופנים בתוכם המון הפתעות טובות ולא טובות, והדברים מגיעים פתאום.
קרידו, דרך אגב, רק שהמאזינים ידעו, רק בשבעה באוקטובר, כשהתחילה הפשיטה פה על ישראל, אז הוא לקח את האקדח שלו ופשוט יצא, גר בבן שמן, פשוט נסע ליחידה.
הוא לא היה אמור, את זה
לא היה אמור להיות. הגיע לבארי שם.
לאלומים, קיבוץ אלומים.
ובאמת חירף את נפשו כדי להציל אזרחים שם. וארבעה ימים אחרי שעידו נפל, הקדשתי לו את השיר כנפי מלאכיך, שיר שכתבתי לאלבום נקודות של המוזיקאי אלון פרימן, שיר ששר הכרמי זיספל. בואי נשמע קצת מהשיר לכבודו של עידו, לפני שנחזור לדבר.
ראשי בענבה, למדני להחסיר ליבי מגבה, כשאכבוש עוד המלאני בספק, אזכר לי לעתים לקבל לא להסתפק.
ועוד לפני השבעה באוקטובר, בעצם אנחנו עם הפודקאסט ועם הרעיון הזה כבר המון זמן, ועד השישה באוקטובר הכנו כבר את הפרקים הראשונים, מתוך הנושא שזה בא לי פתאום, מתוך החוויות האישיות שלנו, של מה עושים כשהחיים נופלים פתאום.
רצינו גם לספר את המסע שלנו, את מסע התמודדות ורב התהפוכות שעברנו עם רבה, לצד רבה.
כי בעצם אנחנו מבינים שהמפתח, ועל זה אנחנו מדברים בפרק הזה.
על המפתחות להתמודדות. אז המפתח בפרק הזה הוא לבחור להתמודד, כשהדברים בעצם באים לך פתאום.
ואני אתן לך עוד איזה סלוגן שאנחנו אומרים אותו כל הזמן, וזה הניצחון הוא בהתמודדות.
מאיפה בעצם הגיע המשפט הזה? דרך אגב, הניצחון הוא בהתמודדות. בעיניי זה אומר הכל, המשפט הזה. הוא בא מרווה, מרווה שלנו, כי בסופו של דבר, אני זוכר אירוע שהיינו, לקחנו את רווה לטיול חלומות שלו בדיסני, ואחר כך עשינו לו איזה קרוז כזה, וסיפרת לאחת החדרניות שם שהייתה בקרוז, הוא ראתה את רווה עם קרחת, וסיפרת לה שהביט דה קנסר, הוא ניצח את הסרטן, ולי זה הפריע, ואז דיברתי איתך על זה, למה? כי בדרך כלל נוהגים להגיד על אנשים ששרדו סרטן, ניצחו את הסרטן, ולאנשים שלא שרדו סרטן, נכנעו לסרטן. אבל אם הם שרדו או לא שרדו, זה לאו דווקא תלוי בהם, תלוי בכל כך הרבה גורמים, אם הכימו מתאים, אם הטיפול מתאים.
יש עוד הרבה מאוד גורמים שהם לא תלויים בנו, וחלק מהם אנחנו אפילו לא מודעים אליהם.
אני ראיתי את רווה מנצח בעצם היותו מתמודד עם הסרטן. קם כל יום לימים קשים מאוד, הולך לזה אפילו לפעמים גם בחיוך, בטח בהכלה ובהבנה, ומסיים את היום הזה, והולך לישון וקם עם כוחות גם ליום הבא של טיפולים וכולי. זאת אומרת, בעצם זה שאתה מתמודד, אתה כבר מנצח.
אז סגרת את הפרק ואנחנו יכולים
לא,
ללכת.
לא, 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 לא. זה משפט שהוא חלק מהחיים שלי היום, כי ההתמודדות היא לא רק בארדקור סרטן או דברים אחרים, היא כל הזמן. אז קום ותתמודד, ואז תהיה מנצח.
אתה מתמודד אחרי שהדברים נופלים עליך, ואם נלך לדברים גם טובים, גם הריון שאתה מאוד מאוד רוצה, הוא מגיע פתאום. פתאום רואים את הפסים, או פתאום עושים בבדיקה ומגלים, ואתה יודע מה? אפילו שאתה מכין את עצמך במשך 9 חודשים,
היה לי קשה 9 חודשים.
היה לך מאוד כבד, הבחילות, ההקעות, צרבות, הצירים המדומים.
היה אבל, לי אבל קשה הבחילות עברת. שלך, הצרבות שלך, הצירים המדומים שלך, היה לי קשה.
העיקר שעברת אותם
לא,
בגבורה.
יש פה סולידריות, מה זה, מה אנחנו?
ברור, אנחנו בהיריון. אז גם הלידה שמחכים לה, בעצם מתכוננים אליה מספר חודשים, עדיין רגע הלידה, הרגע שהתינוק מגיע, זה פתאום. גם זה פתאום. כי פתאום הופכים להיות הורים. ופתאום מעובר בבטן, זה הפך להיות אישיות שחלק מאיתנו.
ופתאום אתה גם לא במרכז, שזה גם קטע. כי עד השנייה הזאת, אבל באמת שנייה לפני, אתה המרכז, אתה הזוגיות, הדברים האלה המרכז, ופתאום מישהו אחר לוקח את כל התשומת
לב. לוקח את המיטה.
כן.
לוקח את הלילות.
לוקח עוד כמה דברים שלא נפרט עליהם.
בקיצור, ממש כיף.
כן.
כי אנחנו כל הזמן חיים את היומיום שלנו, כמו שהיה, כך יהיה. והיה לך פעם משהו מאוד מעניין באוניברסיטה. זוכרת פרופסור מרגלית?
ברור. אני חושב שהוא היחיד שאני זוכר דרך אגב, כי זה היה היחיד שהיה לי מאוד משמעותי. למדתי בעברית, למדתי פילוסופיה, וכל פעם שהייתי חוזר אליך, הייתי קצת חוזר מתוסכל, ומספר, אומר לך שאני מרגיש שאני לומד היסטוריה של הפילוסופיה, מה אמרו זה, ומה אמר זה, ומה הם עשו, והסוקרטים, פרסוקרטים, אבל לא באמת משהו שם עודד אותי לחשוב. ואז יום אחד, וגם לא הייתי בוי, הסטודנט הכי...
לא כן, היית, נקודה.
כן, דגמתי את האוניברסיטה מדי פעם.
גם לא.
הלכתי יותר על הקטע של החופשי בסטודנט חופשי.
השיא היה זה שאני עשיתי קורס בשבילך, והגשתי עבודה בשמך, והיית צריך לדבר עליה.
זה היה מדהים.
ולא ידעתי איפה אני קוברת את עצמי בכיסא, היה... אבל זה סיפור אחר.
זה היה מדהים, כי עשית עבודה מולה.
תודה רבה. קיבלת 90 ממשהו לדעתי.
בכל מקרה.
פרופסור מרגלית.
אז נכנסתי לשיעור שלו, התיישבתי שם עם כל הכיתה, שגם לא הכרתי אף אחד, אבל התיישבתי במקום שלי, והוא לא פתח ודיבר על הקורס, על הסיליבוס, על הדברים האלה, הוא פשוט פתח בשאלה, והוא אמר, איך אתם יודעים שהשמש תזרח מחר? איך אתם יכולים להיות בטוחים שהשמש תזרח מחר? ולא הייתה לי תשובה.
הייתה למישהו?
לא חושב, אף אחד לא הרים את היד. זה היה כאילו, הרי אנחנו באמת, כמו שאמרת, חיים את העתיד על סמך העבר. היה טוב, יהיה טוב, נהגנו לעשות ככה, נמשיך לעשות את זה. אנחנו לא, זה גם אפילו, אם יש לנו בראש איזה קול שאומר שמשהו יכול להיות קצת מפחיד בעתיד, אנחנו מדחיקים אותו, אנחנו חיים מתוך מקום של הדחקה כל הזמן, לא מתעסקים עם הדברים האלה. אבל באמת אין לנו ביטחון בדבר הזה. בסופו של דבר, בעיניי, זה נשמע פסימי וכן, אבל אין לנו ביטחון בכלום, ואם רגע נעשה מאמר מוסגר, ואני אחזור שנייה למקום הזה, זה בעצם מה שאמר בודה, הארעיות של החיים, הדבר היחיד שבאמת קבוע בחיים, הוא הארעיות.
בעצם להתנתק מהכבלים, שאנחנו מחזיקים את עצמנו בהם, כדי שיהיה לנו איזשהו מקום קבוע, ובסיס איתן. וזה מחזיר אותי דרך אגב, סיפור האישי שלי בגיל 34, שכן, מה שהיה הוא שיהיה. צורך העניין.
מה ככה? לא אמרת לי כלום, מה היה 34?
אז חכה.
די.
אם פרופסור מרגלית היה שואל אותי, הייתי אומרת, כוחו של הרגל. אם השמש זרחה אתמול, זה כנראה תזרח גם היום ומחר.
היא לא תבאס אותנו, מה?
ואז גיליתי בגיל 34, שגם אם השמש זורחת, היא משנה הצורה. כי הענקתי את רווה, הוא היה בן 9 חודשים, וכבר הכנתי את עצמי לשנת הלימודים, והתחלתי.
בתור מורה, כן.
וזה היה ספטמבר, ואני מגלה במקרה, זה היה ערב ראש השנה אצל ההורים שלי, ואני, היה לי עקיצות כאלה שלא הבנתי מהן, ושאלתי את בוסמת אחותי שהיא רופאה, וכדרך אגב, אמרתי לה, תקשיבי, יש לי פה איזה, נראה לי גודש, אז זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי את בוסמת רצינית בבדיקה, כי בדרך כלל עם הרופאות הקוליות האלה של
הסדר. כך כדור זה יעבור.
וביקשה ממני שאני אבטיח לה שאחרי ראש השנה אני הולכת לראות רופא. לא הבנתי מה היא לחוצה, וכשהלכתי לרופאה, הראיתי לה את הקיצות האלה שהסתברו שזה לא באמת הקיצות, זה הרפס זוסטר, וכדרך אגב, כשהראיתי לה את הגודש, אז היא שלחה אותי לאולטרסאון.
הייתה לחוצה או?
לא, אבל יום למחרת, השמש זרחה אחרת, כי הלכתי לאולטרסאונד, ואז הטכנאית מאוד מאוד נבהלה, וכבר הריצה אותי, וגיליתי מאוד מהר, שיש שם גידול ממאיר, בגודל של 5.5 סנטימטרים, ומשם החיים נפלו פתאום, והסיטי אותי למקום אחר.
כי זה באמת קורה פתאום. ועכשיו המאזינים יגידו, או, מה אלה עברו אלה, האבא והאישה והילד, אבל זה בדיוק הפודקאסט הזה, כי זה מה שאנחנו עברנו, ואנשים עוברים דברים אחרים, כל אחד עם התיק שלו, עם השק שלו, אבל הרעיון, המקום שבו אנחנו רוצים לגעת, זה מהמקום של הכוח, של ההתמודדות, של מה שאמרת מקודם, הניצחון הוא בהתמודדות, שלמרות מה שאתה עובר, לקום. זה מזכיר לי דרך אגב את אמא שלי, סליחה שאני ראיתי שבאת להגיד משהו, אז תגידי.
לא, זה בסדר.
לא, כי אם קטעת את אמא שלי עכשיו, את מסתבכת איתה.
לא, אתה מסתבך איתי כי קטעת אותי, אבל סבבה.
זה מזכיר לי שהיא מספרת שהיא ישבה בשבעה של אבא שלי, והיא הייתה בהיריון, שני ילדים, ובהיריון עם הילד השלישי, ופתאום הרגישה גל חום פסיכי, כאילו הרגישה שהיא משתגעת, היא מספרת את זה, היא סיפרה לי את זה לא פעם, והיא אמרה לעצמה, אליזה, יש לך פה בחירה. או שאת משתגעת, או שאת מפסיקה עכשיו עם זה, לוקחת את עצמך בידיים, ואת קמה, ואת מתאפסת על עצמך, ואת נהיית חזקה. והיא אומרת שהגל חום עבר לה באותה שנייה, פשוט עבר לה, והיא עשתה את הבחירה.
אתה יודע, אני מקשיבה לסיפור שלך, ומכל מה שאמרת, אני רק חושבת על זה שאתה קראת לה אליזה ולא ליז, ובינתיים אתה זה שהסתבכת איתה.
אז בואי נדאג שאת הקטע הזה בפודקאסט היא לא שומעת. בוודאות.
אבל אם ניקח את זה ברצינות, זה דרך אגב המוטו שלה. ויש לך תיאוריה מעניינת על החיים, כי אנחנו אומרים, החיים נופלים עלינו פתאום, אז אולי זה לא פתאום.
כן, התיאוריה הזאת שלי היא שה-DNA של האדם הוא זה ל-DNA של החיים. זאת אומרת, איך ה-DNA של האדם נראה? יש לנו שני קווים שמתחילים משתי נקודות שונות.
שני סלילים, אתה מתכוון?
שני סלילים, ואז הם מתחילים לנוע במקביל, ואז הם מגיעים לאיזושהי נקודת הצטלבות, הם כביכול מצטלבים, ואז הם מחליפים מקומות, ושוב ממשיכים לנוע במקביל, ועוד פעם הם מגיעים לנקודת הצטלבות, שוב הם מחליפים מקומות וכולי. וככה נוצר לנו סליל של DNA.
זה בעצם שני סלילים שזורים אחד בשני, שלעיתים כל סליל בנפרד, ולעיתים הם ביחד.
לגמרי, בדיוק זה. ואני רואה סליל אחד, קו אחד, כקו האושר, ואת הקו השני כקו הסבל. ואדם, כשהוא נולד, בואי נקווה שהוא נולד בטוב, כי רובנו באמת במקום הזה, נולד על קו האושר, הוא ישר מקבל אהבה ואושר, והוא נולד גם בצורה כזאת שרק נרצה לעטוף אותו ולדאוג לו ולגונן עליו. והוא מתחיל את חייו, הוא מתחיל לנוע על הקו הזה. ואז הוא מגיע, ובמקביל אליו נע קו כזה דמיוני, קו הסבל. ואז הוא מגיע לנקודת ההצטלבות הראשונה. ואו שהוא יעבור לקו השני, לקו הסבל, או שהוא ימשיך על קו האושר. ונניח והמשכנו על קו האושר, בצד השני ובמקביל אלינו נע קו הסבל הזה. ואנחנו מגיעים עוד פעם לנקודת הצטלבות נוספת, ועכשיו יש סיכוי שנעבור לקו הסבל. כשנתחיל לנוע עליו ונעבור תקופה מאוד קשה, אולי נוכל להסתכל לקו השני, ופתאום להעריך את הרגעים הטובים שהיו לנו מאוד טריוויאליים, כן? חלק מהחיים, לא לקחנו אותם בכלל כאיזשהו עושר גדול, אבל כמו שאומרים, השגרה מבורכת, פתאום נסתכל על הקו השני ונראה שהיה עושר שם. ונמשיך עם קו הסבל הזה, אבל נדע שעוד מעט מגיעה עוד הצטלבות, עוד נקודה כזאת, ושם יש סיכוי שנחזור לקו העושר. גם שם אנחנו צריכים לזכור שקו הסבל הוא תמיד קיים, אבל שהחיים האלה שלנו פה, על הכדור הזה, הם בנויים מתקופות. וכשיש לנו תקופה טובה, נכין את עצמנו שאולי תבוא תקופה פחות טובה, אבל נזכור שגם כשיש תקופה פחות טובה, לא משנה כמה קשה היא תהיה, בסוף היא תיגמר ותגיע תקופה טובה.
או תקופה אחרת שאנחנו נעשה אותה טובה. כי בסופו של דבר אנחנו אומרים שזה תלוי בנו. ואם אתה מדבר על אוסף של תקופות או הצטלבויות, אז גם לנו כשגילינו על רווה, כשהוא היה פחות מגיל 7, זה הגיע פתאום. זה הגיע פתאום, החיים נפלו עלינו פתאום, והיה צריך להתמודד.
זוכרת את הרגע הזה?
אני יכולה לשכוח, אני רוצה לשכוח.
הרגע הזה של הפתאום, אני יכול להגיד לך מהמקום שלי, איפה זה תפס אותי, אבל
יש לנו כל הזמן אותך? רגעים כאלה של הפתאום הזה, שאני לוקחת אותו לאורתופד, כי כואבת לו רגל, וסרטן בילדים זה דבר מאוד רחוק, כמו הרבה דברים שפתאום הופכים להיות מאוד קרובים לכולנו. ואני ככה חושבת אפילו על השבעה באוקטובר, שזה היה רחוק מכולנו, כי זה היה בסרטים, סרטי אימה, וזה הגיע אלינו לחצר שלנו. ואיזה בוקר אחד, פתאום, שהוא היה אמור ללכת לבית ספר, כאבה לו הרגל, ואמרת לי לקבוע לו תור לרופא, לרופאת ילדים, ולא היה תור, אז קבעתי לו אורתופד, התור היחיד היה התור האחרון בתשע בערב, ואני לוקחת אותו כדרך אגב, זה שוב עוד יום, וזה לא היה עוד יום, כי באותו ערב הוא שולח אותי יום למחרת לכל מיני בדיקות, ופה כבר היה, זה בא לי פתאום חלק א', ויום למחרת, אחרי הרנטגן, זה בא לי פתאום חלק ב', ואז במיון ילדים, בצהריים, שאנחנו מגיעים מהר, ומחכה לנו שם אורתופד, מנחית אותנו לגמרי לבא לי פתאום. וזו תחושה מאוד קשה, כי אז זה בא לי פתאום בעצם מנתק אותך, כמו שאתה אמרת, כמו שבודה אמר, זה מנתק אותך מכל דבר שמחבר אותך, שנותן לך את הביטחון. ואז אתה מרחף באוויר, בלי שום דבר שיחזיק אותך, ואז מה אתה עושה?
אני זוכר דרך אגב את הרגע הזה ש התקשרתי אלייך, ובדיוק היו לך התוצאות של הבדיקה של רווה, ופשוט אמרת לי שתי מילים.
זה זה.
זה זה, שתי מילים, וזה בא לי פתאום. זאת אומרת, זה היה הרגע שבו החיים שלי הוסטו. את מדברת על הדבר הזה של החיים מוסתו.
אז בוא נדבר על זה, כי גם בהמשך, ב-17 באוקטובר, כשרווה נפרד מאיתנו, לפני 2.5, זה גם בא לנו פתאום. זה הייתה עוד מסילה שהוסטנו אליה. וה-17 באוקטובר שלנו, זה הבא לנו פתאום, זה ההארדקור שלנו. וה-7 באוקטובר 23, זה ההארדקור של המשפחות שאיבדו את היקרים שלהם ושלנו, כמדינה וכאזרחים שחיים פה. כי החיים, תתאר אותם כמו מסילות רכבת. מה הכוונה?
לא קונוטציה הכי טובה, את עושה לי עכשיו.
אתה רואה? עוד משהו. אבל אם אנחנו לוקחים רכבות אחרות, שמחות, לא רק שמחות, רכבות באופן אובייקטיבי נמצאות על מסילה. יש להם נקודת מוצא, יש להם נקודת יעד. אבל יכול להיות אירוע או נקודה במסלול שלהן שסוגרים את המסלול של הרכבת ומסיטים אותה בעצם לפסי רכבת אחרים, למסלול אחר. הרכבת לא עוצרת והיא ממשיכה במסלול שהיא הוסתה אליו והיא ממשיכה שם ואז יכול להיות עוד צומת. ובצומת הזה עוד פעם יורידו את המחסום ויסיטו את הרכבת לאיזשהו כיוון אחר. והיא ממשיכה ומתגלגלת.
מה שמעניין במה שאת אומרת עכשיו.
מעניין?
כן, אותי, זה שהמסלול היה מסלול ראשוני. זאת אומרת, הרכבת ממשיכה במסלול אחר, המסלול הראשון עדיין קיים במקביל. לא יודע, רק אומר ככה שזה מעניין אותי.
זה יכול להיות כמה דברים טובים דיברנו אפרופו הריון ולידה. אז היה היום שישי בערב.
אנחנו הולכים לאיזה, בא לי פתאום נחמד כזה.
נכון.
אוקיי. אני מספר?
יאללה, מה זה אמא שלך?
הבנתי. ושישי בערב, לא נסתבך. לא, אז היה, היינו בעצם עם 3 ילדים. לנו היה את אילה, את יאלי ואת בערי, וליניב אחי ולסף אשתו היה את עדן, עידו ומיקה. ואמא שלי כל הזמן תרחה להגיד, זהו 3 ילדים.
מספיק.
זה מספיק, זה יפה, לא צריך יותר, לא צריך. זה באמת, באמת נהדר, ואתם חיים יפה והכל בסדר. וישבנו בארוחת שישי בערב, ואיכשהו זה עלה הנושא הזה, אמא שלי אמרה, איכשהו הגיע לעניין הזה של ילדים, ובאמת ככה זרקה לנו עוד פעם, שבאמת 3 ילדים לכל אחד, זהו, זה נהדר וזה, ואז ראינו את יני וספי מתלחשים, והוא אמר לה להגיד לה, והיא אמרה לו, תגיד לה, ובקיצור פתאום אמר כזה, אם את שמעי, יש לנו איזה משהו להגיד לך, אנחנו בהיריון.
אנחנו.
ספי בהיריון. ואימא שלי, זה בא לה פתאום, כן? אחרי הנאום הארוך הזה שהיא נותנת. טוב, והיא חשבה שבזה זהו, אוקיי. היא בלעה את זה, קיבלה את זה, הכילה את זה.
ואז הגיע, זה בא לה פתאום חלק ב'.
ואז הסתכלתי עלייך, ואז נעמדתי ואמרתי, אימא שומעת, גם ראות בהיריון. ופה היא כבר הייתה, פה היא כבר הייתה חצי מפורקת. אבל את יודעת, אחר כך רק שמחה בשבילנו והכל.
בסופו של דבר, גם אנחנו חוסטנו למסלול אחר כשקיבלנו את הבשורה על ההיריון, והמשכנו עם הרכבת. כי בעצם כשמשהו מתרחש, זה לא משנה איך הוא קורה, הוא פשוט קורה. ואנחנו גם מדברים על זה במופע שלנו, על אחד המפתחות, שהוא זה, של לבחור להתמודד. על הפרדוקס, הרי רבי עקיבא, שהיה ידוע בתשומת הלב למילים, וגם אפילו לאותיות, אמר, הכל צפוי ורשות נתונה. וכמויות של דיו נשפחו על המשפט הזה, כי בעצם מה זה אומר? אם הכל צפוי, איך זה הגיוני שהרשות נתונה? צורך העניין, אם היה צפוי שאני אגלה על הסרטן שד שהיה לי, אז מה בדיוק, איזו רשות נתונה לי? שלא יהיה לי סרטן? הרי זה היה צפוי, אז מה קורה פה? ואם שום דבר לא צפוי וזה רק ברשות נתונה, אז אני זאת שתכננתי ונתתי להביא לעצמי את הסרטן? זה פרדוקס לא פשוט.
אנחנו לקחנו את הפרדוקס הזה והפכנו אותו לכלי יישומי בחיים שלנו, למה שנקרא המפתח מפתח להתמודדות, כי על זה אנחנו מדברים, על המפתחות להתמודדות. ולפני שניגע רגע בפרדוקס עצמו, עולה השאלה בכלל, כשמשהו קורה לך בחיים, ולא בחרת בו, איך הוא קורה? איך החיים האלה בכלל עובדים? האם יש איזו חוקיות בעולם הזה? האם יש איזו תוכנית סדורה? האם יש איזה כוח עליון, אישות, אלוקים, כל דבר אחר?
ערקת את המאזינים עכשיו.
למה?
המון המון מידע.
לא, זה דבר אחד. או שאולי יש רק כאוס, אקראיות, סטטיסטיקה, רווה נפל בסטטיסטיקה, אחרים נפלו בסטטיסטיקה, הכל מקרי, הכל אקראי, היום זה אני, מחר זה אתה. אבל...
מה מנחם אותך, דרך אגב?
אותי?
אם זו תוכנית סדורה או אם זה כאוס?
אותי אם זו תוכנית סדורה. אותי לגמרי. אני גם מאמין בזה, כי אני רואה את החוקיות הזאת בעולם. זאת אומרת, הכל פה מאוד מאוד מסודר. נגיד, תקחי את הטבע, כל דבר פה, כל כך, כל מהלך, כל חיה יודעת מה היא עושה, מה הסדר שלה, הכל תחת איזה חוקיות של צמיחה כזו או אחרת.
זו שאלה קשה, כי ב-7 באוקטובר גילינו שלא הייתה שם תוכנית סדורה. שהיה שם כאוס. זו לא הייתה סיבה למה האחד ניצל ואחר לא.
תמיד אנחנו יכולים להבין את זה, אבל אנחנו לא מבינים. גם את רווה אני לא מבין. למה רווה מכל הילדים במחלקה, היחיד שלא שרד במחזור שלו? לא יכול להבין. הרי את אומרת כל הזמן, אם האהבה הייתה תרופה, הוא אפילו לא היה חולה. כי הוא קיבל כל כך הרבה אהבה, והוא מור, והוא לא היה, הוא לא באמת היה חולה. הוא היה... מתמודד עם סרטן, אבל כל הזמן הוא היה בשמחה, והייתי אומר לו שלא תיפול רוחך, והוא היה עונה לי.
לא נופלת רוחכי.
כן, ובאמת לא נפלה רוחכו, כן, כל הזמן. אז אם את שואלת אותי, אם אנחנו רואים את זה ככאוס, נכון? אני רואה את המקרה שלנו ככאוס, את אבא שלי, שמכל האנשים שהיו שם, הוא זה שנהרג, את הבנות 34, מכל השכנות שלנו, המכרות שלנו, החברים שלנו, הזה שאני מאחל לכולם בריאות טובה וכולי, עד זאת שהתמודדת עם סרטן, ורווה מכל הילדים שמקיפים אותנו בגילו ובכלל, הוא זה שהתמודד, ואחרי שהוא גם התמודד, הוא זה שלא שרד. אז זה נראה לך כמו כאוס, כמו סטטיסטיקה, כמו אקראיות, כמו למה דווקא, כמו דווקא, כמו שעושים דווקא, דווקא לנו בעניין הזה. אבל אם את שואלת אותי מה מנחם אותי, לחלוטין מנחם אותי ההבנה אצלי, הידיעה, שזה הרבה יותר גדול מאיתנו, יש תמונה גדולה הרבה יותר, אתה לא יכול לראות אותה. אתה חלק מהתמונה, איך אני בתור צבע קטן בתמונה יכול לראות את התמונה ועזבי את התמונה? את הצייר. אוקיי?
אז... בסופו של דבר, אנחנו כולנו בפאזל אחד גדול ושלם. אנחנו... יחידה אחת, חלק אחד בפאזל.
כן, יש את השיר הזה, רקמה אנושית אחת, חיה וזה...
בלי החלק שלי בפאזל, הפאזל לא יהיה שלם. אבל אני כחלק אחד, לא יכול לראות ולהבין את כל התמונה השלמה. בואי נחזור לרבי עקיבא. עזבנו אותו.
אז כשאת שואלת אותי לגבי הכל צפוי והרשות נתונה...
איך אתה מיישב את זה?
אז אני מיישב את זה שאם אני מאמין... שיש משהו שהוא נשגב ממני, גדול, מעליי, אז שם כנראה שהכל צפוי. מה שקורה פה צפוי שם. שם במקום הזה הגבוה יותר, הנשגב, שאני לא יכול לתפוס אותו בכלל, אני לא יכול להבין אותו בכלל. אין לי שום דרך לתפוס אפילו משהו מהדבר הזה. שם הכל צפוי. והדברים מתרגשים וקורים לנו פה. וכשהם קורים לנו זה כבר לא משנה. מאיזו סיבה הם קוראים לנו?
זה כבר אקראי, בא לי פתאום.
כן, זה לא משנה אם זה אקראי, סטטיסטיקה וכולי, או שבאמת אנחנו איזה פיון שמישהו מזיז אותנו על הלוח. זה קורה לנו פה. זה בא לנו פתאום פה. זה בום. כזה. ברגע אחד, הכל משתנה. המסילה זזה. ואיפה הרשות נתונה לנו? וזה המפתח. זה המפתח להתמודדות. באופן שבו אנחנו בוחרים לקום ולהתמודד. פה הרשות היא אך ורק לנו. זה הכוח שלנו, מה נעשה עם המחשבות שלנו, עם התודעה שלנו, איך נתמודד עם הדבר הזה, שלא אנחנו בחרנו בו, לא צפינו אותו, והוא בא לנו פתאום.
בסופו של דבר, מה שמשנה, זה הרשות שנתונה לנו, איך להתנהל. זה חוזר לתחילת הפרק שאמרנו שעצם זה שהתמודדת, אתה כבר מנצח, שבעצם זה לא משנה אם זו תוכנית סדורה או כאוס או כל דבר אחר, בידי הבחירה איך אני מסתכל על זה ומה אני עושה עם זה.
אז אם אנחנו מחברים את זה לתחילת הפרק, בידי הבחירה איך להסתכל על זה, מה אני עושה עם זה, איך לקום מזה ואיך להיות מנצח. תמיד, לא משנה מה, באופן שבו אני מתמודד ומעבר לזה, בזה שאני מתמודד, האופן שבו אני מתמודד יכול להשתנות, אבל בזה שאני מתמודד, קודם כל, כבר אני מנצח. את יודעת, אנחנו מדברים על הזה בא לי פתאום הזה, ובתחילת המלחמה, כל בוקר...
הותר לפרסום.
היה הותר לפרסום. כל בוקר בא לנו פתאום איזשהו שם חדש, לפעמים יותר מאחד, שניים, שלושה.
21?
24
ב-24 שעות.
כן, ההותר לפרסום הזה, ממש בתחילת המלחמה כתבתי את המקמה הזאת. אני אקריא אותה. מתי כבר יבוא הותר לפרסום שכולם חזרו לבתיהם? או הותר לפרסום שהם כבר עמוק בתוך שגרת חייהם? אפילו הותר לפרסום כזה משעמם, הלומס בכפישים או מזג האוויר שמתחמם. ואני רק מחכה לרגע הזה, שללב יהיה קצת יותר מקום לפעום בחזה. בלי הותר לפרסום, בלי דובר צהל התקן, בלי נפל בקרב אמר, רק הותר לפרסום אחד קצר. די, הכל נגמר.
למרות שכרגע, נכון לעכשיו, אנחנו עם הותר לפרסום, ועם הפקקים בכביש, ועם מזג האוויר, אבל זה כבר לפרק
ועם אחרי. ועם דובר צהל, את מבסוטה עליו.
ועם דובר צהל.
כן, לגמרי. אבל עם הרבה תקווה שזה גם ייגמר.
מעניין שבשיר הפותח וגם בפודקאסט שאנחנו אומרים זה בא לי פתאום, דווקא בשיר שלך, מי שהזין למילים, זה בא לי פתאום פה הוא געגוע. ובזה אני אסיים. אם לך יהיה אחר כך עוד לדבר, אני לא אחראית. אבל גם הגעגוע בא פתאום. וזה אולי... ככה מוותק במרכאות של מעל שנתיים געגוע למשפחות החדשות. הגעגוע גם מגיע פתאום, וגם איתו מתמודדים, גם איתו בוחרים להתמודד.
אני כתבתי את זה בא לי פתאום מתוך מקום של געגוע. עכשיו אני הכרתי את זה מהמקום שלי, מהמקום שאני קיבלתי במשפחת השכול. אז כתבתי, אני אקריא את זה, בית אחד. כשהרוח נושאת מרחוק את קולך, זה בא לי, זה בא לי פתאום. כשהשמש מלטפת, אילים הגע ידך, זה בא לי, זה בא לי פתאום. כשילד צוחק ופניו מהירות, זה בא לי פתאום. לכל סיבה מסובב, לכל אוהבת אוהב, ורק אתה לא בא לי פתאום. והשיר גם העלה אצלי שאלה קיומית. זאת אומרת, כשהדברים האלה קורים לנו, אין לנו יותר את הביטחון, מי עוד יכול להגן על הצדק, זה הפזמון, מי עוד יכול לדבר אהבה, מי עוד יכול להבטיח לי שקט, מי עוד יכול לתת לי ביטחון בסופו של דבר.
אז בוא נארוז, אמנם היו פה רגעים לא קלים בפרק הזה, אבל בוא נארוז אותו בנימה אופטימית, ועם כלי, שבין אם זה אירוע קל או קשה, משמח או עצוב, בין אם זה מגיע לנו פתאום, סופו של דבר זה איך אני מתמודד עם הדברים. ויש משפט של ויקטור הוגו שאומר, ציפור היושבת על ענף לעולם לא מפחדת שהענף עליו היא יושבת יישבר, כי האמון שלה הוא לא בענף עצמו, אלא בכנפיים שלה. ומבחינתי, זה העניין. מכל הפרק הזה, יש שני משפטים, שהניצחון הוא בהתמודדות, עצם זה שאתה מתמודד את המנצח, ועוד דבר, אל תבקש שיהיה טוב, אל תבקש, אנחנו פעם אומרים שנתבשר בבשורות טובות. נכון, אנחנו רוצים להתבשר בבשורות טובות, אבל לפעמים, כשאנחנו מקבלים בשורות לא טובות, אל תסמוך על הענף שלא יישבר. תסמוך על הכנפיים החזקות שלך, שיחזיקו אותך כדי לעוף קדימה ומעלה.
או שתשתה רדבול.
גם אפשר.
רדבול נותן לך כנפיים.
אז איתי, תודה.
תודה גם לך. ומה עכשיו? זהו.
זה בא לי פתאום?
לא יודע, בא לי להמשיך לשבת. לא, זה נחמד.
אתה יכול לשבת.
יש אישור. סגור העניין. יאללה, נתראה בפרק הבא.
זה היה הפרק הראשון בהסקט לנצח במסע שלא בחרנו. ואם נסכם את המשפט שמתמצת את הכל, הניצחון הוא בהתמודדות, כי בעצם ההתמודדות אנחנו מנצחים. נשמח לשמוע מכם תגובות ושיתופים בעקבות ההזנה לפרק ולפרסם אותם בדף הפייסבוק שלנו. אנחנו מודים ל-All In, הבית של הפודקאסטים, על הבית שהם נותנים לנו בשידור ההסקט. ובקשה או אולי תפילה אחרונה בסיום הפרק הזה. את ההסקט הזה הקלטנו לפני השבעה באוקטובר, ובחרנו לגנוז את הפרקים ולהקליט חדשים. ומהשבעה באוקטובר אנחנו מתפללים לשובם של החטופות והחטופים כולם חזרה הביתה. לשלומם של חיילי צה"ל ושירותי הביטחון שלא נחים מאז אותו יום ארור. להחלמתם ולרפואתם של הפצועים ולחזרתם של המפונים אל ביתם. תודה לכולכם על ההזנה, נתראה בפרק הבא.
כשרוח נוסעת מרחוק את קולך, זה בא לי, זה בא לי פתאום. כשהשמש מלטפת אילי מגע ידך, זה בא לי, זה בא לי פתאום. כשילד צוחק ופניו מאירות, זה בא לי, זה בא לי פתאום. לכל סיבה מסובב, לכל אוהב את אוהב, ורק אתה לא בא לי פתאום. מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט אם הלכת ואין לי תשובה? מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט, להאיר לב שקבע? כשברדיו שירים מתנגנים לאיתם, זה בא לי, זה בא לי פתאום. בספרים כשהמילים מבכות את גיבורן, זה בא לי, זה בא לי פתאום. כששניים צוחקים זה לזו ברחוב, זה בא לי, זה בא לי פתאום. תמיד איתי מה שהיה הרחוק והקרוב, רק לא אתה, מתי תבוא לי פתאום? מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט אם הלכת ואין לי תשובה? מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט, להאיר לב שקבע? מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט אם הלכת ואין לי תשובה? מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט, להאיר לב שקבע? זה בא לי, זה בא לי פתאום.